לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית, יאיר ויינרב. כאן רשת בית.
קצת אחרי 4:06, כאן צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות בכאן רשת ב'. שלום לכם, רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה רונית גור אריה, על הביצוע הטכני היום יאיר ניומן. הדועל של צבע הכסף הוא כסף, כרוכית, כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד 5, אנחנו מיד מתחילים. תחילה לחותרות הכלכלה והשעה הזו, איומיה של איראן עוד לפני הכלכלה לנקום בישראל על חיסול בחיריה בדמשק. שר הביטחון גלנט מעביר היום מסר מאיים כלפי איראן ואומר כי ישראל לא רק תגן על עצמה אלא גם תגיב על כל ניסיון לתקוף אותם.
כל אויב שינסה לתקוף אותנו קודם כל יענה בהגנה חזקה, אבל אנחנו נדע להגיב מהר מאוד בפעולה התקפית נחרצת אל שטחו של מי שיתקוף את שטחנו. לא משנה איפה זה, בכל המזרח התיכון. ואחד הדברים שאנחנו מצטיינים בו לאורך השנים, זה שהאויב לא יודע אף פעם מהם ההפתעות שאנחנו מכינים לו.
שר הביטחון גלנט אמר את הדברים בביקור שערך בסוללת כיפת ברזל בצפון הארץ. עכשיו כלכלה. חברת צ'ק פוינט מדווחת על זינוק משוגע בהתקפות הסייבר על ישראל. מי נפגע? איך נמנע מפגיעה? והאם איראן היא זו שעומדת מאחורי ההתקפות האלה? מיד כל הפרטים. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה על כוונתה להטיל כנס כספי של 147,456 שקלים על חברת פרטנר תקשורת, זאת בשל פניות שיווקיות לצרכנים, למרות שהצרכנים האלה ביקשו להיות רשומים במאגר שנקרא אל תתקשר אליי. אל תתקשר אליי, מה לא ברור? יש לכם דור 5 בסלולר? לא בטוח, לא לכולם יש. הפריסה גם לא כזאת משהו כאן אצלנו. אבל דור 6 כבר יש. חברת פלאפון דיווחה היום שהיא תתחיל לתמוך בטכנולוגיה הזאת. מה זה בדיוק אומר? נברר עוד מעט. סופי דן באיגוד לשכות המסחר. שחר טורג'מן נבחר אתמול לתפקיד נשיא האיגוד. הוא יחליף את אוריאל לין שהודיע על סיום תפקידו אחרי 22 שנים. טורג'מן, יושב ראש קבוצת בריל, גבר על מקורבו של אוריאל לין ומי ששימש כסגנו, אמיר שני. הוא מגיע מענף הכימונאות, כי אין עד כה כיושב ראש איגוד רשתות המסחר, וכאמור מעכשיו הוא הנשיא החדש של איגוד לשכות המסחר בתקופה מאוד מאתגרת, צריך להגיד. שיהיה בהצלחה. עוד בצבע הכסף, נדלן. מה קורה בימים האלה בשוק? הלקוחות חוזרים אבל אין פועלים והריבית לא יורדת. לאן כל זה לוקח אותנו? וגם החרם הטורקי צפוי להשפיע על ענף הנדלן ועל הכיס שלנו כמובן, שלא תחשבו אחרת. בשרתי המילואים, אפליקציה חדשה מיוחדת רק להם אמורה לעשות להם את החיים יותר זולים. כן, אפליקציית המילואימניקים, כך זה נקרא. עוד מעט נשמע מה יש לה להציע לכם משרתי המילואים, והעדכון בשוקי הכספים לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. חברת צ'ק פוינט מעדכנת היום שאיראן הכפילה את תקיפות הסייבר בישראל בימים האחרונים. שלום גיל מסינג.
ערב טוב.
ראש מטה צ'ק פוינט. מה זה אומר הכפילה? כמה זה במספרים? על כמה תקיפות אנחנו מדברים?
זה אומר שאם היינו בסיטואציה שבה בישראל יש משהו כמו, על כל ארגון בשבוע, משהו כמו 1,000 תקיפות, טיפה יותר, היום אנחנו קרוב ל-2,100 תקיפות על כל ארגון בשבוע. זה זינוק, כמו שאמרת, זה הכפלה, זה מספרים מאוד משמעותיים, ואני גם מוסיף ש... שאנחנו מסתכלים על כל העולם, כי אנחנו רואים את כל העולם, כן. אז הגדילה פה בישראל היא לא רק חסרת תקדים, גם אין לה שום דבר מקביל בעולם. בעולם דווקא יש ירידה בתקיפות הסייבר, ופה זה מאוד מאוד, מאוד משמעותי.
אז אנחנו הכי מותקפים בעצם.
כמו שאמרנו בפתיח, איראן משחקת חלק מאוד מאוד משמעותי.
איך יודעים שזה איראן? איך עולים על זה?
כי אנחנו עוקבים על משהו כמו 10 קבוצות תקיפה מוכרות של איראן. צריך להגיד, זה ממש איראן, זה לא שלוחים של ה... או איזה פרוקסיס כמו בזירה הפיזית, בזירה הדיגיטלית, זה ממש משמרות המהפכה, זה ממש מניסטרון המודיעין האיראני, קבוצות מוכרות שתקפו בעבר בכל מיני מקומות בעולם, mm-hmm. יש כאמור 10 כאלה, והן תוקפות פה בישראל ביתר סט, הם מזהים את הווירוסים שלהם, מזהים את שיטות התקיפה שלהם, ובחלק מהמקרים הם גם מודיעים על זה בעצמם, הם פותחים לעצמם כל מיני ערוצים ברשתות חברתיות.
ולוקחים אחריות. גם.
הם מספרים על התקיפה, הם מראים את התקיפה, והם גם מקשרים אותה למצב הביטחוני הכללי.
הם צורך העניין חיילים, אני לא בטוח שזאת המילה המדויקת, זה התקפות רשמיות של, כאילו ממוסדות רשמיים של איראן, או שמדובר בהאקרים איראנים שעושים מה שהאקרים ישראלים, אני מניח גם.
זה האקרים איראני שעובדים בעבור הממשל האיראני, וכמו שאמרתי באופן ספציפי, משמרות המהפכה ומניסטרון המודיעין האיראני, שזה סוג של משרד ביטחון. הם יושבים במדורים ספציפיים שם, חיילים לכל דבר ועניין. רק שבמקום שהם יגיעו פיזית לישראל בעצמם, הם מגיעים באופן דיגיטלי ותוקפים אתרות פה בישראל. למעשה זו הזירה היחידה בינתיים, שאיראן תוקפת פה באופן ישיר ולא על ידי גורמים אחרים.
אז אנחנו מדברים על 2,000 תקיפות ביום, בכל ארגון, אם הבנתי אותך נכון, בשבוע, סליחה. כמה מהתקיפות האלה מצליחות?
צערי יותר מדי. צריך להבין גם את קשת הרחבה של התקיפות האלה. בצד האחד שלהם יש תקיפות שמכוונות לציבור הרחב, וזה לצורך העניין אנשים שמקבלים הודעות בדורות SMS או וואטסאפ, או אפילו מקבלים טלפונים שמאיימים עליהם. אני שם את זה בצד, כי זה אומנם תקיפה, אבל לא משמעותית. בקצה השני של זה, יש חברות וארגונים, בין אם ממשלתיים או פרטיים, שמותקפים באופן ישיר על ידי אותם וירוסים ונוסקות איראניות, ושם הם מצליחים בעשרות מקרים לפחות, אני חושב שזה כבר מתקרב ל-100, בישראל, 100 מקרים, שהם פשוט עושים שם הרס מאוד גדול. זה יכול להיות מלהצפין את כל המערכות והמידע שיש בארגונים האלה, זה יכול להיות...
אילו ארגונים למשל?
תראה, רק אתמול הודו באופן רשמי, גם משרד הביטחון ומשרד המשפטים, היה איזשהו עניין סביבו בסוף השבוע, שדיברו על אפשרות של תקיפה שם. יש הרבה מאוד רשויות מקומיות שמותקפות, מוסדות רפואיים, גופים באקדמיה, mm-hmm. והאמת שהמיקוד שלהם הוא בחברות טכנולוגיה שמספקות שירותים להרבה מאוד לקוחות אחרים. אז אם למשל הם בונים אתרים או מערכים את החברות האלה בענן, אז תוקפים אותם ודרכם בעצם תוקפים את הלקוחות שלהם.
הגופים האלה לא ממוגנים מספיק, או שהאקרים האלה הם פשוט הרמה המקצועית שלהם כל כך טובה?
קודם כל צריך להגיד שאיראן שדרגה את היכולות שלה בתחום הסייבר, אם אני מסתכל על זה בטווח של 5 שנים, היא שדרגה את היכולות הסייבר שלה התקפי לשיעור.
הרוסים עוזרים להם, נכון?
הרוסים עוזרים להם וגם אחרים, הם אגב מעתיקים הרבה מאוד טקטיקות מרוסיה, כולל העניין הזה של ההפחדה ורשתות חברתיות והדברים האלה,
כן.
הם מאוד השתכללו. אני רוצה להגיד שבמדינת ישראל, ודיברנו על זה לא פעם, יש פה מנעד מאוד רחב של גופים לפי רמת ההגנה שלהם. יש גופים שמוגנים בצורה מאוד מאוד טובה, אבל יש הרבה מאוד גופים, זה הרוב, שיש בהם הרבה מאוד מידע משמעותי של אזרחי המדינה, אבל הם לא מוגנים כמעט בכלל. ואם תיקח אוניברסיטה או בית חולים, שמשקיעים בזה מאמצים, זה לא אכפת להם הנושא, אבל משקיעים בזה מאמצים מסוימים, זה לפעמים לא עומד ביחס הולם לסוג התקיפה.
וכשמגיע גורם מדינתי, שלו. כן.
נכון, וכשמגיע גורם מדינתי כמו איראן, שתוקפת עם לצורך העניין צבא, וההגנות שלהם ההגנות מאוד מאוד לא מספקות, אז אפשר להפיל בפח עובד או עובדת, אפשר להגיע לאיזשהו מאגר שהוא לא מוגן ומוצאים איזה פרצה בקיר, ואז הנזק הוא נזק מאוד מאוד גדול. ובחלק מהמקרים צריך להגיד, האיראנים ניסו למשל בבית חולים בזיו בצפת, הם ניסו להשבית את בית החולים והם לא הצליחו, אבל אתה מבין את המוטיבציה, להתקוף בית חולים בצפון תוך כדי מלחמה, זה מראה הרבה.
זה מנובלים לא שאין לתאר, כן.
ובחלק מהמקרים...
בכלל בתי חולים שכשהם יד זה משהו שהוא לא נורמלי.
בתי חולים, שדות רפואים, אגב, בימים האחרונים זה מעניין, תקף מוסד רפואי קטן, אבל מה שעשו זה שדרך התקיפה שלו בעצם פנו להרבה מאוד גורמים אחרים, גם עיתונאים וגם אחרים, מאותו ארגון, זאת אומרת אנשים אמיתיים ומיילים אמיתיים, תקפו גם עיתונאים, הם פנו במיילים אמיתיים כתוצאה מתוך הארגון הזה שהותקף, ובסוף אתה כעיתונאי שמקבל את המייל הזה מהמוסד הרפואי, זה נראה לך אמיתי לגמרי, כי זה באמת אמיתי לגמרי, זה אדם אמיתי, עם כתובת מייל אמיתית, הכל אמיתי, חוץ מי שהליק שיש שם, כן. זה דרך של האיראנים להשתלט מרחוק על המכשיר טלפון שלך. הם מאוד מאוד מתוחכמים, ולצערים משתפרים.
טוב, לא ידעתי שעיתונאים עם יד, חשבתי שדווקא הם רוצים שהעיתונאים יסקרו את מה שהם עושים.
ממש בשבוע האחרון, עיתונאים ומערכות התקשורת הגדולות בישראל התווספו לרשימה של הסקטורים שהתקפים פה, הם באמת לא בוחלים בדבר, והרדון לעשות כמה שיותר נזק, ואם מגיעים ליעד אטרקטיבי כמו עיתונאי או בן אדם שיש לו הרבה מאוד מידע וקשרים, אז הם ינצלו גם את זה, לכן חשוב להיזהר.
תגיד, לא בקטע של לזרוע חלילה פאניקה, אבל מעניין אותי לדעת, נגיד שמוסד בנקאי גדול מותקף, אני מניח שלהם דווקא יש מערכות הגנה טובות, אבל נגיד שהצליחו לחדור את מערכות ההגנה האלה, לאן זה יכול להביא אותנו, התקפת סייבר כזה על מוסד פיננסי?
בואו נדבר על גופים בעולם כדי שנבין שזה אמיתי, ולא נדבר על ישראל כדי שזה באמת נזרע תבילה.
Okay.
אז היה גוף מאוד משמעותי בארצות הברית, גוף פיננסי, שהוא סיפק בעצם את הביטוחי בריאות, ממש לפני חודשיים, וכתוצאה מהתקיפה, כדי להתמודד איתה, הם פשוט הורידו את הרשת שלהם, כדי למנוע את ההידבקות של עוד גורמים בתוך הגוף הזה. המשמעות שאין להם רשת זה שאנחנו בתור אזרחים, או אזרחי ארצות הברית במקרה הזה, לא יכולים להגיש בקשות לביטוח, ולא יכולים לקבל גם את ההחזרים של הביטוח. בחלק מהמקרים זה גם היה יכולת להשיג תרופות בבית מרקחת. זאת אומרת, ברגע שפוגעים במערכת שהיא מערכת משמעותית והיא לא מתפקדת, אז את השירותים שהיא אמורה לספק לאזרחים היא לא מתפקדת. ולכן, דווקא כדי להרגיע, מדינת ישראל עושה הרבה מאוד מאמצים בתשתיות הקריטיות שלה, משקיעה הרבה מאוד אנרגיה ומשאבים כדי ששם זה לא יקרה. רק מה שהאיראנים עושים זה שהם הולכים למקומות שיש שם הרבה מאוד מידע, אבל לא בהכרח מוגנים, כדי לצייר את אותו נזק. אז בינתיים הנזק שנוצר הוא מאוד משמעותי לגופים עצמם, אבל ברמה לאומית הוא לא ישביט אף מערכת שלנו, וטוב שכך. אבל הם ממשיכים לנסות, ובואו נקווה שהם להצליחו.
כולנו תקווה. גיל מסינג, ראש מוטה צ'ק פוינט, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה, ערב טוב.
ותיזהרו. נדלן עכשיו, שלום יעקב אטרקצ'י.
שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה, הבעלים והמנכ״ל של אורה ישראל. מה מצב השוק, תגיד, ההתאוששות נמשכת או שההחלטה של בנק ישראל להשאיר את הריבית כמו שהיא יצרה קצת את החזרה לשוק?
לא, אני חייב להגיד לך שכבר מדצמבר זה אפילו מפתיע אותנו, כי אנחנו באמצע מלחמה עדיין, מדצמבר יש עלייה גדולה בביקושים לדירות, זה התגבר בחודשים האחרונים, ואנחנו רואים חזרה של אנשים לקנות דירות. תראה, בישראל הצורך לדירות הוא צורך אמיתי, זה לא בלוף.
כן.
ושנה וחצי, אתה יודע, בגלל הריבית, בגלל פחות התחלות בנייה, בגלל פחות שיווקים של רמי, בגלל שהיו גם בחירות מוניציפליות והוועדות היו משותקות, הבחירות האלה לקחו חודשים, כי היה צריך את מועד א', מועד ב' וכו', אז בנו פה פחות, בונים הרבה פחות, ועכשיו גם תוסיף לזה את עניין הפועלים, בונים פה פחות, ובזמן הזה אנשים התחתנו, הביאו ילדים, הביקושים קיימים. זאת אומרת, אותם ביקושים שגרמו לקבלנים לשלם מחירים גבוהים לפני שנתיים על קרקעות, הם קיימים, הם לא נעלמו לשום מקום. דרך אגב, ראית את זה גם לפני כחודש, המדינה הוציאה מכרז למחיר מטרה, על 7,000 דירות ניגשו 105 או 107 אלף אנשים. עכשיו, מה קרה יום אחרי? 7,000 באמת זכו בפייס, 100 אלף נשארו עדיין בלי דירה. עכשיו, מי זה 100 אלף האלה? זה אנשים מחוסרי דירה, זאת אומרת, הם צריכים דירות, זה ביקוש אמיתי. עכשיו, במקום לנצל את השנה וחצי האלה, שהייתה עליית ריבית, והיו פחות ביקושים, ולשחרר חסמים, ולהוציא מגרשים לשוק, ולהביא פועלים, לא עשו את הדברים האלה, ועכשיו לצערי יש ביקושים והמחירים הולכים לעלות, ואם המדינה לא תתעשת ומהר מאוד תדאג שיהיו פה מספיק פועלים ותדאג להסיר חסמים, בעיקר בהתחדשות עירונית, ולקדם עוד ועוד פרויקטים, אז המחירים יעלו, ומי משלם על זה?
בוא נדבר רגע על הפועלים.
רק מילה, אבל מי משלם על זה?
ברור שאנחנו.
רק כאלה שאין להם דירה ראשונה, כי מי שיש לו דירה הוא מסתדר.
כן, מי שיש לו קורת גג כבר, אז פחות דחוף לו, משפרי דיור יכולים לחכות. בוא נדבר רגע על הפועלים, אנחנו כבר חצי שנה עם סגר על השטחים. העבירו כמה וכמה החלטות בממשלה, להביא עשרות אלפי פועלים מהודו, אולי מאוד מקומות. כמה מהפועלים האלה הגיעו כבר? כמה פועלים היו לך בתחילת אוקטובר, וכמה יש לך היום?
יש פה מצב אבסורדי. 6 חודשים כבר,
כן.
אין פועלים לא מעזה ולא מיהודה ושומרון. עזה כנראה כבר לא יחזור, יהודה ושומרון אנחנו לא יודעים מתי, אבל גם אם יחזור, אנחנו כבר מבינים שאי אפשר להיות תלויים בהם. עכשיו, חסרים פה בין 50 ל-100 אלף פועלים. דרך אגב, לא רק בבנייה, יש פה תשתיות, יש פה רכבות, יש פה כבישים, צריך לעשות, זה קריטי. יש מחסור, עכשיו שיש מחסור, חלק מהאתרים משותקים, במיוחד אצל הקבלנים הקטנים, שהם מתבססים הרוב על פועלים ערבים, אבל הסינים עוד איכשהו הצלחנו לשמר וכו', אז האתרים הגדולים עוד בונים. אבל אתה מבין שהיום בונים בקפסיטי נמוך, ברגע שיצטרכו באמת למלא את המחסור ולבנות פה עוד כמה עשרות אלפי דירות בשנה, אז אתה מבין שבמחסור כזה של פועלים, המחירים יעלו, אבל מעבר לזה שיעלו, יהיה משך זמן הביצוע יותר ארוך, זה הפסד לכולם. עכשיו, מה הבעיה למדינת ישראל, אחרי שהיא מקבלת החלטה, להביא 50, 60, 70 אלף עובדים זרים? הרי הם רוצים להגיע.
נו, התקבלה החלטה כזאת. התקבלה כבר החלטה כזאת.
אבל קיבינים עם עד חצי שנה, זה מספיק זמן כדי לגמור את העניין הזה ולהביא אותם. עכשיו, לא מביאים אותם.
אני מסכים, אז למה לא מביאים אותם? מה עוצר את זה?
לדעתי, יש פה משהו משולב. אחד, מדינה עובדת לאט. ובמקום לתת את זה, אני חושב שכל דבר, כל דבר צריך להפריט גם את זה. כי מה לעשות? עובדים לאט המדינה. שתיים, לדעתי, יש פה איזשהו משהו שהוא כנראה ביטחוני, שאומרים, אם יביאו זרים, אז אולי בעתיד לא יכניסו פלסטינים, ושהם עובדים, אז המצב הביטחוני פחות גרוע. עכשיו, אני לא מביע דעה בנושאים ביטחוניים כרגע, זה לא תפקידי. אבל אני אומר, גם אם חושבים בעתיד, אולי במדורג, להכניס פועלים פלסטינים מיהודה ושומרון, עכשיו צריך להביא דחוף עשרות אלפים, כי אחרת הדור הצעיר שלנו ישלם. עכשיו, עברנו טראומה, ואנחנו צריכים לשקם עכשיו את הדרום ואת הצפון, ויש פה זוגות צעירים שבינינו הם בטראומה והם צריכים דירות. אז מה? הם ישלמו על זה שמחירי הדירות יעלו וידם לא תהיה משגת דירה? הרי זה דבר מטורף. עכשיו, במקום שיביאו דחוף עשרות אלפי עובדים, ולא אכפת לי איזה משרד ממשלתי אחרי על זה, שכולם יתגייסו לעניין הזה, ואם צריך שיקימו קבינט לעניין הזה, כמו שהם מקימים בנושאים אחרים, וכל משרדי הממשלה ירתמו,
הנקודה ברורה,
יעקב. ואם הם לא מסוגלים, שיתנו לאחרים לעשות את זה.
יעקב, הנקודה ברורה, אני רוצה להספיק איתך, לדבר איתך גם על החרם הטורקי, על כל מיני חומרי גלם שהם לא יוצאו יותר לישראל, חלק מחומרי הגלם האלה משפיעים גם על ענף הבנייה. אתה ערוך לזה?
תראה, אז קודם כל ראיתי את הדבר הזה, זה עניין טרי וזה בהחלט ישפיע, אבל בעניין הזה אני חושב שיש חלופות, אפשר להביא מקומות אחרים, וזה משהו שאפשר להסתדר.
באותם מחירים, או שזה יהיה חומרי גלם יקרים יותר, ואז גם זה יתרום לעליית מחירי הדירות, כי אתם תגלגלו את זה ללקוחות כמובן.
תראה, דווקא בעניין הזה אני חושב שזה לא בעיה גדולה, כי השינוי היום הוא טוב, ואני חושב שלא תהיה בעיה להביא מקומות אחרים. יכול להיות שיהיה זמן התארגנות, חודש, חודשיים, להביא מקומות אחרים. אני לא מוטרד מזה.
איזה שינוי טוב, יש לך את החוטים האלה.
אבל כרגע אני אומר לך שדווקא חומרי הגלם לא מתייקרים, מחיר הברזל בירידה בעולם, מחיר הבטון בירידה.
אז למה מראש קנינו מהטורקים, תגיד? למה מראש קנינו מהטורקים?
תראה, אנחנו גם קונים עגבניות מהטורקים, גם אני שואל את התשובה.
אני חושב שאת זה דווקא הפסיקו לאחרונה.
תראה, טורקיה היא מדינה קרובה, אז הגיוני שאם יש את האפשרות לקנות, אז קונים. יחסם, אז נקנה מקומות אחרים. הבעיה שלנו, שאני מתחיל לראות שזה, אני מפחד שזה יזלוג מעבר לטורקיה. אם זה נקודתי טורקיה, אני אתמודד. אם זה יזלוג למקומות אחרים, בהחלט בעיה. בסוף הדברים, אנחנו בעולם גלובלי, הכל משפיע. ובסוף הכל מגוגל לצרכן, זה לא יעזור
כלום. אז אתה לא מתרגש מהחרם הטורקים ככה?
חרם הטורקי אני לא מתרגש,
הבעיה הבוערת ביותר זה הפועלים כמובן, יעקב אטרקצ'י.
הבעיה הבוערת פועלים, ואני אומר לך עוד דבר. אנחנו היום המטרה הלאומית שלנו, לשקם דרום צפון, התחדשות עירונית, לתת ליזמים לבנות. זה הסיפור פה.
יעקב אטרקצ'י, הבעלים ומנכ״ל אורה ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה גם לך.
להתראות. פלאפון השיק היום את הדור השישי בסלולר, וגם משהו שהם קוראים לו רשת פרטית. מה זה בדיוק? שלום אילן סיגל.
שלום יאיר, מה נשמע?
בסדר גמור, תודה. מנכ״ל פלאפון ויס. מה זאת אומרת דור שישי? הרי דור חמישי אין ממש פריסה מלאה בכל...
לא, עוד לא השק דור שישי. דור שישי הוא שק, אני מעריך, בעולם באזור 2030-2035.
אז מה כן?
מה שהשקנו היום... זאת רשת שנקראת פלאפון 5G Max, והיא למעשה הדור הבא של הדור החמישי, זאת אומרת, השדרוג של הדור החמישי.
אוקיי.
עד היום, הדור החמישי, למעשה היו עדיין אנטנות דור 5, והליבה, זאת אומרת, המוח, הוא היה עדיין על דור 4. הרשת החדשה היא גם אנטנות דור 5, וגם המוח, הליבה של הרשת, היא גם דור 5. וזה כבר מאפשר ליהנות מכל מה שדיברו בעבר, או בעבר הקרוב, בעבר הרחוק, מה זה דור 5, הנה זה סוף סוף מגיע עם הרשת החדשה.
אז עברתם דור בלי לעבור מספר בעצם. זה מה שנקרא הדור החמישי האמיתי, האורגינלי, מאז 1920, סתם, אני צוחק. אוקיי, אז דור חמישי שבעצם יעבוד כמו שצריך, זה מה שאתה אומר.
דור חמישי שיאפשר יישומים חדשים שהם באמת ישפיעו על כל אורך חיינו. קודם כל,
מה למשל? איך היה השתנו? כן, אוקיי.
אני אגיד לך. קודם כל, המהירות תהיה גבוהה יותר, זה מאוד חשוב, כי אנחנו צורכים כל יום יותר ויותר דאטה ועוד יישומים על הטלפונים שלנו, הטלפון הופך להיות מרכז החיים. דבר שני, וזה הדבר החשוב ברשת הזאת, זאת רשת VIP. מה זה אומר? זה אומר שנוצר תיעדוף. אתה יכול להצטרף לחבילה שבה אתה מקבל תמיד תיעדוף ברשת. זאת אומרת, בכל מקום שתהיה, לא משנה מה, תמיד תקבל את הליין הכי טוב. וזה יכול להיות באופן קבוע, זה יכול להיות אם אתה מגיע, ומי כמונו, תמיד חווים את זה, שמגיעים לאירועי ספורט, או לאירועים גדולים, או
הפגנות.
גם הפגנות, נכון?
הפגנות אין קליטה אף פעם.
אז בוא נגיד, אירועים המוניים, הפגנות, אירועי ספורט, הופעות, אז חבילות ספציפיות ברשת החדשה, למעשה תאפשר למי שנמצא בה, ליהנות מחוויה סלולרית רציפה.
כמה זה יעלה, ה-VIP הזה?
אנחנו מתחילים מ-65 שקלים, וזה גם מגיע עד 129 שקלים. מה זה 129? זה גם חבילת VIP כזאת, גם בארץ וגם בחול. זאת אומרת, גם הגלישה בחול וגם הגלישה בארץ.
טוב, תשמע, אני שומע את פלאי הטכנולוגיה שאתם משיקים היום. אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת היסטורית, בראייה של שנים אחורה, מאז המהפכה של משה כחלון בשוק הסלולר, מאז שחבילות הסלולר ירדו ממאות שקלים בחודש לעשרות שקלים בחודש, חברות הסלולר, גם אתם אז צעקתם שהענף יוחרב בגלל זה, אני שומע אותך מדבר עכשיו על טכנולוגיית ליבה ועל מסלולי VIP, שרדתם את זה. קיבלנו הוכחה שאפשר לשלם 60 שקל חבילה סלולרית ולא 300.
עבר מעל עשור, אין ספק כן. שחברות הסלולר, אני אדבר בשם פלאפון, התאמנו את עצמנו לרגולציה החדשה ולעידן החדש.
כן.
קל זה לא היה בוודאי, לא? היו תקופות לא פשוטות. חברת פלאפון הייתה חברה של 5,000 עובדים, היום היא חברה של 1,700 עובדים, אבל למדנו איך להתמודד עם מחירים יותר מוזלים. זה טוב לצרכן, אנחנו מתחדדים יותר, והנה אנחנו גם נותנים מחירים מצוינים וגם טכנולוגיה.
אפרופו מחירים מצוינים, הסתכלנו פה, רונן פולק ואני, באתר שלכם, על חבילות לחול. בשעה שיש היום את הסימים הדיגיטליים, סתם דוגמה, השוואה שעשינו, באתר שלכם בין 200 ל-300 שקלים, 10 ג'יגה עד 15 ג'יגה, משהו כזה, את אותה כמות של ג'יגה אתה מקבל בסים דיגיטלי היום ב-10 דולר, אולי קצת יותר. למה יש כזה פער? למה מי שנוסע לחול, אגב צריך להגיד ביושר שזה קיים גם בחברות הסלולר האחרות. אתם נורא יקרים בזה.
קודם כל שאלה מצוינת, וטוב ששאלת. תודה למחמאה. למרות שאנחנו, מה שנקרא, אנחנו חוגגים משהו אחר היום, אבל בשמחה אני אענה.
לא כל יום מדברים עם מנכ"ל פלאפון ויס, אתה יודע.
אכן, נכון. לא כל יום אני מדבר איתכם.
נכון.
קודם כל אנחנו משחקים על כל המגרש. יש לנו חבילות מ-50 שקלים, שזה 10 דולר פחות יותר שתיארת.
אבל לא באותה כמות ג'יגה.
לא, גם באותה, לא באותה כמות ג'יגה, אבל צריך לזכור שני דברים. קודם כל, יש לנו חבילות במחירים האלה, ואנחנו משחקים על כל המגרש מ-50 שקלים, וכן, כמו שאמרת, עד מחירים של 300 שקלים. אבל מה, ויש הבדל גדול. קודם כל, השירות או איכות המוצר היא שונה לחלוטין. כאשר אתה נוסע עם חבילה של פלאפון, או חבילה אחרת מהסימים הדיגיטליים שתיארת, אנחנו תמיד דואגים שלא משנה באיזה מצב, אתה תקבל את החוויה הטובה ביותר, ולא, יש כמה, כמו שיש בישראל, סלקום פלאפון פרטנר, גם באנגליה יש כמה חברות, ותמיד תקבל את השירות הכי טוב. בוא נגיד, אני בלשון המתה לא בטוח שזה אותו דבר בפתרונות הללו.
אני אומר לך שמהחוויה שלי, רק כמו שהערה קטנה, החוויה שאני שנים משתמש בסים דיגיטלי, וזה מדהים. זה פשוט מדהים. גם המחיר וגם האיכות.
רגע, בסדר, קודם כל, כן. יש פתרונות של מחיר 2, יש לא מעט ישראלים שרוצים כן. לנסוע עם המספר שלהם, לא רק בוואטסאפ, הם רוצים להיות זמינים במספר הטלפון שלהם.
זה משהו אחר.
בחבילות האלה 3, יש לפעמים גם תקלות, אתה לא חווית, אבל יש תקלות, לא מצליחים, כן מצליחים, שירות בעברית, שירות על ידינו 24/7, אלינו. זאת תחרות, וטוב שיש תחרות, וזה בסדר גמור, יש גם את הפתרונות האלה ויש את הפתרונות שלנו. אנחנו, כמו שאמרתי, משחקים על כל המגרש. מי שרוצה לקבל ביטחון, את המספר שלו, וחוויה תמיד טובה וצרופה, ייקח מאיתנו חבילה. מי שרוצה לקחת חבילה מסים דיגיטלי, אי-סים בחוץ, זה בסדר גמור. אנחנו נדע להתמודד עם כל דבר, מה שחשוב שהצרכן יהיה מרוצה.
לא הפסדתם לקוחות מאז שהסימים הדיגיטליים האלה הפציעו?
לא, לא. לא, אנחנו...
כי אני מכיר מלא שעברו להשתמש בדבר הזה. רק שנבהיר, לא מדובר בסים שאתה קונה באיזה חנות ושם בטלפון, זה סים דיגיטלי, זה התקנה כזאת, כמו אפליקציה. אי-סים, בדיוק, אלקטרוני, כן.
אז יש, האי-סים החליף את הסים הפיזי המקומי,
נכון,
שעשו לחול, וקנו
בחנות
שהגיעו לטרמינל, לא משנה איפה בעולם, זה החליף את זה בעיקר, אנחנו דווקא רואים יותר שימוש בחבילות שלנו, גם עכשיו שרוצים להיות בטוחים שזאת חבילה שתעבוד והכל בסדר בימים okay. האלה המתוחים. וכמו שאמרתי, הצרכן יבחר מה, איפה שהכי טוב לו, ואנחנו נעשה הכל לתת לו את השירות הטוב ביותר בכל סוגי המחירים.
אילן סיגל, מנכ"ל פלאפון ויס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך.
להתראות, ביי. קצת דיווחי תנועה. באיילון צפון יש עומס תנועה ממחלף קיבוץ גלויות עד השלום ודרומה ממחלף רוקח עד השלום. בדרך 6 דרומה עמוס מנחשונים עד בן שמן, ובדרך ירושלים תל אביב יש עומס תנועה ממחלף מוצא ועד קריית יערים. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה עוד צבע הכסף. אנחנו בהחלט כאן, 4:36 דקות עכשיו לסכסוך בין האוצר לארגון המורים, שוב על גבם של התלמידים. והאוצר יוצאים עכשיו בהתקפה חריפה נגד רן ארז, ואומרים הוא לא רואה את המורים, הוא לא רואה את התלמידים. לרן חוג'אינוב, כתבנו עיני חינוך, שלום.
כן, שלום יאיר, אנחנו מדברים אחרי שלפני בערך שעתיים רן ארז מודיע על החרפת העיצומים, אחרי חודש וחצי שלא מחלקים ציונים, לא יוצאים לטיולים שנתיים. מאחרי פסח מודיע ארגון המורים, בכל התיכונים לא תהיה שום פעילות שהיא לא לימודים, כלומר לא רק טיולים אלא הכל, מסיבות, טיולים, טקסים, חוץ מטקסי הזיכרון שיהיו, כך שמדובר בהחרפת צעדים, ולכן באוצר מסרבים לשתוק, גם מנכ"ל משרד האוצר וגם הממונה על השכר באוצר, יוצאים פשוט במתקפה אישית רן ארז, הוא לא עומד בהסכמים, הם אומרים, זה לא עניין של כסף פה, כי אנחנו הסכמנו כבר על העלאת שכר המורים.
אז מה זה כן? הרי כבר הייתה חתימה, אנחנו זוכרים גם את העיצומים של השנה שעברה, הם הגיעו להסכמה, נראה לי שהיה אפילו טקס חגיגי כזה, מה קרה פה? קח אותנו צעד אחד אחורה.
זה אך ורק על עניין אחוזים האישיים. ערב פתיחת שנת הלימודים, 31 באוגוסט, רגע לפני איום בשביטה, הגיעו להסכמה, לקרונות, חתמו על עיקרי הדברים, אבל עכשיו רן ארז טוען, לא הסכמנו על עניין אחוז מסוים של מורים ומנהלים שיהיו בחוזים אישיים. רן ארז טוען שמדובר בפגיעה בעבודה המאורגנת, באוצר אומרים מנגד, אנחנו לא מתכוונים פה לאחוזים גבוהים, חוזים אישיים למורים זה מה שיעזור למערכת החינוך. אני אתן לך רק דוגמה אחת שבאמת משתמשים בה הרבה במשרד האוצר, כן. אני שומע את הממונה השכר באוצר, אפי מלכין חוזר לזה, מורה לפיזיקה, אין מספיק מורים לפיזיקה במערכת החינוך, אז רוצים לקחת מורה שגם נמצא בהייטק, נגיד הוא גם באינטל, שיבוא פעם בשבוע, שבוע וקצת, יעשה גם עוד משרה בתיכון. אפשר לעשות את זה בחוזה אישי, כלומר סוג של טלנט שמגיע. לזה רן ארז לא מסכים טוענים באוצר, וזה יאיר מהות הסכסוך, מי שנפגעים פה הם כמובן התלמידים.
זה כמובן התלמידים, וכואב הלב עליהם. מירן חוג'אינוב, כתבנו לעיני חינוך, תודה רבה.
תודה.
טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אפליקציה שהיא מיועדת אך ורק למילואימניקים. המילואימניקים פלוס, ככה קוראים לאפליקציה הזאת, היא אמורה לתת הטבות למשרתי המילואים. שלום דוד סלומון.
טובים.
מנכ"ל נפגשים ומייסד קהילת המילואימניקים. המילואימניקים פלוס, בואו נדבר על זה, מה זה?
אז רגע לפני שאני אכנס לרזולוציות של האפליקציה,
כן.
טיפה מילה לקהילה. בעצם אנחנו זיהינו בתחילת המלחמה שאנחנו במערכה מאוד ארוכה, לכוח המוביל שלה ומשרתי המילואים. צריך לראות אותם תמיד גם כלוחמים בקצה וגם למשפחות שמאחוריהם. וצריך לתת להם תמיכה של 360 מעלות, שזה אומר סיוע נפשי, כלכלי, משפחתי, ובעיקר תחושה שהם ה-VIP החדשים בחברה הישראלית, כי שום דבר אחר לא ינצח את המערכה חוץ מהרוח של המילואימניקים. אז כחלק מכל המהלך הגדול הזה הוקמה קהילת המילואים של ישראל, מבית נפגשים, זו תנועה שהיא א-פוליטית לחלוטין, שמאגדת את התנועות החברתיות בעצם הגדולות בארץ, שזה אגודת הסטודנטים, אחריי, בני עקיבא, השומר החדש, עוד הרבה מאוד גופים. עשינו ערב הוקרה, והשקה של האפליקציה שבוע שעבר באנגר 11, הגיעו מעל 3,000 משרתים.
יפה, יפה. בואו נדבר קצת, בגלל שזמננו קצר, אני רוצה שבכל זאת ניתן איזשהו שירות למשרתי המילואים, כדי שיבינו למה כדאי להם להוריד את האפליקציה הזאת, ומה היא נותנת. כן.
אז האפליקציה היא נותנת הטבות במאות רשתות ברחבי הארץ, ברשתות המובילות, גם ברשתות אופנה וגם ברשתות מזון, וגם בהטבות של בתי קפה וכדומה. יש 12% הנחה על המחיר הסופי כמעט כל רשתות האופנה הגדולות בארץ, 4% הנחה ברשתות המזון הגדולות, רמי לוי.
הנחה קבועה?
הנחה קבועה ללא התחייבות.
שאפשר לנצל אותה כל שבוע בקנייה השבועית הביתה?
מתי שרוצים, כל הזמן, משרתי המילואים ובני ובנות הזוג שלהם.
מי מממן את ההטבות האלה? בכל זאת, אם רשת קמעונאות גדולה נותנת באופן קבוע עכשיו 4% הנחה למשרתי המילואים, יש לזה עלויות.
אז זה באמת התגייסות של הגופים, של החברות עצמם.
כן, הם החליטו, זאת אומרת, זה לא ש... קונים מהם את ההטבה הזאת.
הקהילה שלנו הגיעה עם כוח גדול של הרבה מאוד משרתים, שבאים יחד עם כוח פרחנות.
כמה אגב?
שוב, אז רק בכנס היו 3,000 משרתים, ואנחנו בהקמה, עכשיו מקימים גם בכל עיר בישראל, קהילת מילואים מקים בעיר.
כמה אתם שואפים להגיע? מאות אלפים?
אנחנו שואפים להגיע בשלב הראשון ללפחות 50,000 משרתים, ומשם לגדול, שיש לנו שתי מטרות, באמת לסייע ולהוקיר את המילואימניקים, ובעיקר לקחת את הרוח הגדולה שהייתה לנו בשדה הקרב, כולנו יחד שם, הימנים, שמאלנים.
ולמנף אותה, ליוקר המחיה, זה חשוב.
ולשמור אותה, גם ליוקר המחיה, וגם ליום-יום פה, שלא נחזור לריב אחד עם השני, כשאנחנו באמצע המערכה והאויבים על הגדרות.
ברור.
שלא נתבלבל.
זה לכל משרתי המילואים?
לכל משרתי המילואים, כולם. שוב, בלי כרטיס אשראי, כולל...
טוב, יש לכם פוטנציאל של מאות אלפים, כן? להיות חברים בדבר הזה. זה, כדי להיות חבר בפורום הזה וליהנות מהטבות האלה, זה כרוך באיזשהו תשלום מסוים?
זה לא כרוך בשום תשלום.
שום כלום.
ממש 100% לטובת המשרתים, שהחזון הגדול שלנו מעבר להטבה בקצה, שממש חוסכת מאות שקלים לכל משפחה.
איך אני נהנה מזה אם אני משרת במילואים? איך אני מגיע?
אנחנו נשים את המשפט, אנחנו רוצים שכשהלוחם נמצא בשטח, אשתו תתקן עם הילדים, והיא מרגישה חלק מהמערכה.
מעולה.
גם לוחמת, והיא מגיעה ומקבלת הנחה, כי היא אישה של משרת, או להפך. איך אתה נהנה? אתה נכנס באנדרואיד, בגוגל סטור, וכותב המילואים מקים פלוס, מוריד את האפליקציה, מגיע לחנות, פשוט נהנה, מגיע לתשלום בקופה.
אבל איך אתם יודעים, אז אוקיי, כל אחד יכול להוריד את זה, אני מניח.
אנחנו מבצעים אימות, אימות...
מה, לפי מספר אישי?
להעלות בעצם סטופס 30-10, ולוודא שהוא משרת פעיל.
זה בירוקרטי? איך בדיוק מעלים את הטופס הזה?
זה מאוד פשוט, זה בכלל צריך להשיג אותך, אתה מוריד את האפליקציה כמשרת, אתה כבר מתחיל ליהנות, ואנחנו עושים איתך את הקשר האישי, ומבדים איתך את תהליך האימות.
אוקיי. ואז אם יש מישהו שאיננו זכאי, אז כמובן אתם חוסמים לו את האפליקציה.
נכון. פשוט, קל, נוח, הטבות יוצאות דופן.
ולכל סוגי המילואימניקים והמילואימניקיות, כן? לא רק ללוחמים או משהו.
נכון, נכנסים לאפסטור, כותבים מילואימניקים פלוס, מורידים, סליחה לא לאפסטור, תראות שזה כרגע זה בגוגל סטור, באפ זה עוד עולה בווב כרגע, זה עדיין אפליקציה לאייפון, ולכל מי שיש לו אנדרואיד יכול להשתמש. זה פעיל, כבר משתמשים בזה כל יום. הורידו את האפליקציה כבר מעל 1,500 מילואימניקים. נהנים מזה.
שמע, זה מדהים, כל הכבוד לכם, באמת.
תודה רבה, אנחנו קוראים לכולם להוריד ולשתף חברים מילואימניקים, ואנחנו
גם קוראים פלוס.
לכל המאזינים, כדי לתת לנו את הכוח באמת להמשיך. אנחנו כרגע בקמפיין גיוס המונים, שיש תורם גדול, שמכפיל כל סכום, שכל אזרח פונה לאזרחים כרגע, שיתמוך במילואימניקים, שקל שלכם שווה 2, כותבים בגוגל קהילת המילואים של...
בוזה. שלום רועי שביט, אנליסט טכנולוגיה ואנרגיה במחלקה למחקר של IBI, שלום.
היי, צהריים טובים.
גם לך.
אז היום השוק המקומי הציג ירידות חדות, כאשר מדדי תל אביב 125, 90 ו-35 ירדו בכ-1.40%, 1.80% ו-1.30% בהתאמה. מניות מכלל הענפים הציגו ירידות של מעל 1.5%, וזאת על רקע הגבלת הייצוא מטורקיה, שתשפיע בעיקר על מגזר הבנייה, ודוח האינפלציה שיצא בארצות הברית, אשר הגיע חם מהצפוי. חשוב לציין שיום המסחר עוד לא נסגר, ומחזורי המסחר בשוק היום נמוכים משמעותית מהממוצע השנתי בכ-30%. נעבור לאירופה, שם מדדי הדאקס והסטוקס 600 נסחרו בירידות של קרוב ל0.5%, לאחר שכבר הציגו עליות חדות במסחר המוקדם. בסין, מדד האנגסנג הציג עליות חדות של קרוב ל-2% על רקע עליות חדות בענף הטכנולוגיה. נעבור לארצות הברית, שם השווקים פתחו בירידות, כאשר ה-S&P 500 יורד 1.40% והנאסדאק יורד ב-1.5%, בעיקר על רקע תוצאות נתוני אינפלציה. ואי אפשר בלי כמה מילים על המתח.
כן.
שער השקל דולר ממשיך להיחלש היום ועומד על 3.73, בזמן שהשקל יורד ועומד, היורו יורד ועומד על 4.02. אלו יקרה הדברים, תודה.
תודה לך, רועי שביט, אנליסט טכנולוגיה ואנרגיה ב-IBI, תודה.
תודה, ביי.
ימים חולפים ואיפה הם, לפעמים אני שואל מדוע, ומתי נשכב לנוח, מתי נודה על מה שיש. ימים חולפים ואין ברור, עומדים בין צער ושמחות לנוח, ולחבק את הגעגוע, להתקרב לומר אמת. לפעמים אל המזל סוגל לנו את היד, לפעמים הכל לטובתנו, לפעמים את נעלמת בלי לומר דבר, לפעמים שמיים מאירים עלינו. תסתכלי, אני מבטיח שאת אמא.
עד כאן צבע הכסף להיום, רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה רונית גורריה, לביצוע הטכני יאיר ניומן, הדואל שלנו הוא כסף שטרודלקה.org.il. אני יאיר ויינרם, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב ביום ראשון ב-4 אחר הצהריים, 187 ימים למלחמה, 133 חטופים וחטופות עדיין בעזה. עוד יבואו ימים טובים, אמן, אנחנו כאן, ביי, להתראות.
תראי עובר, הופך עבר ברגע, זו התרופה לפגע, ללב שלך זה שנסגר. ימים חולפים ואין ברירות, נלמד בין צער ושמחות לנוע, ולחבק את הגעגוע עד שנתקרב נאמר אמת. כי לפעמים אל המזל סוגר לנו את היד, לפעמים הכל לטובה.